אני יכול להגיד שהיה צפיות בכל העולם, וברשתות החברתיות, זה עבר בשידור חי עם תרגום סימולטני, עברית, ערבית ואנגלית, ויש לזה כבר עשרות אלפי צפיות ויותר. אנחנו לא לבד, אנחנו פשוט לא לבד, ואנחנו התחלנו לגבש פה מחנה שלום, קואליציה של העתיד, יהודית וערבית, ישראלית ופלסטינית, שלא מוכנה להמשיך במעגל הדמים, לא מוכנה להמשיך במעגל הנקמה והשנאה והפחד, ואנחנו יוצאים לדרך חדשה, והדרך החדשה הזה לא נתחיל אותה מאות אלפים, אבל התחלנו אותה כבר עשרות אלפים, ובקרוב נהיה יותר ויותר ויותר, עד שנהיה הרוב.
השאלה אם אתה עדיין חושב שאפשר גם לפרוץ, כי בכל רגע נתון שאנחנו מדברים גם עם הישראלים, מה שנקרא במיינסטרים, אני לא יודע כמה אתה מאמין בזה, ינון, אבל יש עדיין קריאה נכון לשחרר את החטופים, אתה מזהה קריאה להפסיק את המלחמה שאנחנו מדברים על, כמו שאמרתי, על המיינסטרים הישראלי, לא מדבר על סליחה על ההגדרה, אבל זה השוליים של החברה הישראלית, גם ינון מעוז וגם מי שמאמין במה שהוא מאמין, אבל זה עדיין לא ממש חודר לתוך החברה הישראלית, לא אפילו תקשורתית לתוך הסלון הישראלי, כן.
אבל ז'קי, הנה, אנחנו מדברים עכשיו, ואתה לא השוליים, אתה רדיו.
אני לא, אנחנו כמובן שהחברה הערבית, אתה יודע, אנחנו במצב, נדבר על הרוב היהודי, אין מה לעשות.
אבל גם שהחברה הפלסטינית רואה גם שיש ישראלים ויהודים שמאמינים בהפסקת המלחמה, מאמינים בתחילת תהליך שלום, זה כבר אמירה, והיו איתנו דוברים דרך מסכים פלסטינים מהגדה, מהעולם, שבאו ואמרו, יש לכם שותף פלסטיני. וזו אמירה מאוד מאוד חשובה. ושעל הבמה היה שיתוף והיה איחוד כוחות יהודי-ערבי. וגם בקהל, חלק גדול מהקהל היה קהל פלסטיני, אזרחי מדינת ישראל. והיה אמירה מאוד מאוד חשובה, אנחנו לא לבד. ומה שאמרתי על הבמה, ואני רוצה להגיד איתך, גם להגיד עכשיו פה ברדיו. אני יצאתי לפני 9 חודשים למסע. מסע שיצאתי אליו בעקבות הרצח והאובדן של ההורים שלי וכל כך הרבה חברים. ובמסע הזה אני פוגש המון המון אנשים. מכל העולם, נפגשתי עם האפיפיור, פתחתי כנס מאוד מאוד נחשב בוונקובר בקנדה, כנס צד השנתי. הכל אני עושה בשותפות עם פלסטינים. ובמסע הזה למדתי כמה שיעורים. שהשיעור הראשון הוא שתקווה עושים. תקווה זה לא משהו מאבדים, ולא נראה את זה על מסכי הטלוויזיה, ולא נקבל תקווה מאף אחד. תקווה זה פעולה. פעולה שעושים אותה ביחד על ידי זה שאנחנו מדמיינים עתיד טוב יותר, וזה מה שעשינו אתמול. 6,000 איש ועוד עשרות אלפים במדיות החברתיות, בצפייה אונליין, דמיינו עתיד טוב יותר. אנחנו חייבים להאמין ולפעול על מנת לייצר פה עתיד טוב יותר.
עכשיו אלה שיגידו לך, עם כל הכבוד, אבל בסיסטם הישראלי, אתה יודע, יש את הסיסטם האמריקאי למשל, ששם העניין של הכסף, תשים יותר כסף, תתמוך במעמד הזה או אחר, גם בקונגרס, גם אפילו מבחינת הנשיאות, אתה תשפיע. בישראל זה הכוח הפוליטי שלך אמורים לתרגם אותו לנוכחות ומנדטים בתוך הכנסת ולהשפיע על מקבלי ההחלטות. כמה זה משהו שיכול להאיץ את העניין הזה ולדבר על זה גם מבחינת הפוליטיקאים, לדבר אליהם, סליחה.
אני חושב שכשעומדים על אותו הבמה, חברי כנסת מעבר מההווה של תעל, של חדש, של מפלגת העבודה, כולם מדברים ביחד על אותה במה ומתחייבים לשלום, כבר אנחנו עושים פה גם שינוי פוליטי. חברי כנסת שהחרימו אחד את השני ולא מדברים אחד עם השני, ועכשיו הם עומדים ביחד על אותה במה ומתחייבים לשלום, אז אנחנו גם נגיע לכוח פוליטי. אבל לפני כוח פוליטי אנחנו צריכים להגיד מה האלטרנטיבה שלנו. אנחנו צריכים להציע חזון משותף, וזה מה שהצענו אתמול. חזון משותף טוב יותר, אמיתי, שמבוסס על ערכים של שוויון והוגנות ופיוס. וזה מה שקרה אתמול. וזה האירוע מכונן לתהליך השלום הישראלי הפלסטיני. אירוע מכונן לחברה היהודית והערבית, אזרחי המדינה ועם השכנים והשותפים הפלסטינים שלנו. ואני חושב שהתחלנו אתמול, פשוט זה היה שחר, זה היה ערב, אבל זה היה שחר של יום חדש.
לא שאני, אתה יודע, קודם כל אתה אופטימי, אני אמור להיות הפסימי גם לצורך הרעיון, אבל אני גם מנסה להיות פרקטי, כי כל כך הרבה ניסיונות היו, ואני זוכר את המשפט דווקא שאמרת לי שתמיד ככה, כמו שהישראלים היום בורחים לברלין, וכולם יודעים מה היה בברלין ובגרמניה באותם שנים, אז תמיד יש תקווה. השאלה, כמה אתה חושב שבחברה הישראלית היום, כשאנשים, אני לא אומר על הערבים שאתה פוגש, דווקא יהודים, ומה שנקרא באגוז הקשה, מוכנים לשמוע על פתרון מדיני, מוכנים לדבר על הסדרה, כי ברגע שאתה מעלה את זה, זה סוג של כאילו אתה מודה בתבוסה, ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה בשום פנים ואופן.
אז אני מקווה שהפסדנו כבר מספיק בתשעה חודשים, ולא נצטרך להפסיד עוד, על מנת שאנשים יבחרו בדרך שלנו, דרך השלום והפיוט. אבל הסקרים, גם הסקרים, גם בציבור הפלסטיני בגדה, וגם בעזה, וגם בציבור הישראלי שמכון הקורדוסים, שמרים כשאנחנו מתחילים לדבר על הסכם והסדרה, מעל 70% מהקהל הישראלי היהודי, מה שאתה קורא לו האגוז הקשה, רוצה ללכת להסדרה. רק אנחנו צריכים לשכנע שההסדרה הזאת היא אפשרית, והיא נמצאת על השולחן. וההסדרה הזאת על השולחן, מי כמוך יודע, נמצאת על השולחן מההצעה של הליגה הערבית.
אתה לא חושב שאנחנו הגענו, עזוב את הליגה הערבית, אתה יודע, הליגה הערבית עכשיו לא כל כך לוקחים אותה אפילו ברצינות בכל החלטה, אבל אתה לא חושב שחזרנו לנקודה שהיא מאוד מאוד קריטית וקשה? היו שנים שדיברו על הסדרה, על שתי מדינות, על פתרון, כל מיני יוזמות שהונחו על השולחן, חלקם רציניות, חלקם פחות, אבל כל זה התעדה, התפוגג בשביל לאוקטובר, וחזרנו כל צעד למלחמת הקיום. אני רוצה להחיד אותך ואתה רוצה להחיד, זאת אומרת אין פה אפשרות שנחיה ביחד. ראינו מה שעשו לנו בשביל אוקטובר, עכשיו אנחנו מראים להם מה אנחנו יכולים לעשות בתגובה, וחזרנו לאותה נקודה. ואתה יודע בדיוק שהמלחמה לא רק בעזה, מה שקורה בגדה לא פחות חמור מבחינת המדיניות, אבל זה קצת מתחת לרדאר, אולי בגלל הסיפור של עזה הרבה יותר מקיף ומסוכן.
אני יודע את זה מצוין, יש לי חברים מעולים גם בגדה וגם בעזה, אבל אנחנו עכשיו, ומה שהראינו גם על הבמה, הראינו דוגמאות לסכסוכים מרים וכואבים יותר מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. הראינו איך הסכסוך ברואנדה, רצח עם ברואנדה, מיליון איש נרצחו בשלושה חודשים, 500,000 מקרי אונס. הראינו את זה על הבמה, והראינו גם איך זה נפתר. הראינו סכסוך של מאות שנים באירלנד, איך הוא נפתר. והראינו כמובן מה שהציבור היהודי הישראלי מכיר ויודע טוב מאוד, את המלחמות הקשות, הכי קשות שהיו לישראל, מצרים, האויב הכי גדול של ישראל, וגם הסכסוך הזה, מי האמין, הוא נפטר, והיום זה הגבול הכי שקט ובטוח. לכל אחד מאמין יש את הכאבים שלו. הכאבים הם שונים. העם הפלסטיני תחת כיבוש ודיכוי וחוסר שוויון, העם הישראלי שצריך, גם
אני, אני, אתה יודע, אני לא תכננתי את זה, אבל לפניך הקלטתי אתמול שיחה מאוד מעניינת עם דוקטור עומר שבן בעצמו מעזה, שהוא אומר שגם העדה העולמית, ההתעניינות העולמית הולכת ונחלשת, כי העולם זה העולם, יש לו את האתגרים שלו, ויש הרבה מאוד סכסוכים בעולם שכל אחד עכשיו מסתכל על מה שמעניין אותו, וכמובן יש את המאבקים המדיניים והפוליטיים, ולכן זה פחות מעניין את העולם. השאלה תלויה בנו ושני הצדדים. הוא גם דיבר על הזירה הפנים פלסטינית, על האחדות הפלסטינית, על הרבה מאוד צעדים שצריכים לנקוט בישראל. בוא נגיד, מה צריך לעשות להערכתך? עזוב את החברה, לא שאני מזלזל, אבל זה רק השותפות, או גם צריך לפגוע, והייתי אומר לגעת במילה יותר נכונה, בכל מיני אזורים בתוך החברה הישראלית כדי לשנות משהו?
אני חושב שאנחנו צריכים לעשות, לבנות אלטרנטיבה, לבנות חזון משותף, להסכים על איך אנחנו רוצים שהאזור הזה בין הירדן לים ייראה עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, עוד 15 שנים, להחליט לאן אנחנו רוצים להגיע, ולהתחיל לפעול צעד צעד, וזה לא יהיה קל, וזה לא יהיה מהר, אבל להתחיל לפעול צעד צעד על מנת להגשים את החלום הזה. ככה משנים מציאות, ככה יוצרים מציאות, וככה בונים עתיד טוב.
אגב, ידברו איתך גם על הדמוגרפיה, שהרבה מאוד ישראלים, גם ערבים וגם יהודים, אבל כמובן יותר יהודים, שהם השכבה שאתה מאמין בה, כבר עוזבים את הארץ. יש, אתה יודע בדיוק מבחינה דמוגרפית מה קורה, אז אתה בונה על משהו, אבל גם השינויים שכנראה קורים בתוך החברה, משני הצדדים, לא כל כך תעזור לך להגשים את החלום שלך.
אז זה לא לי, לנו.
לנו, 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 אוקיי.
זה לנו, חוזר. זה לנו. ואנחנו לא לבד, יש הרבה מאוד אנשים שמאמינים איתנו, ואתמול הראינו להם שהם לא לבד, שהם יכולים לצאת רגע מהמסכים של הערוצים, ערוצי התעמולה, אני לא יודע איך להגיד להם חדשות, אבל הם אובייקטיביות, הם לא. שיש המון אנשים שמאמינים וחולמים וחוזים ופועלים על מנת להבטיח פה עתיד טוב יותר. ולכל מי שעובר לכל מדינה אחרת, אני אומר לו, לפני 20, 30 או 40 שנה, זה היה, אם זה בפורטוגל, חונטה צבאית, ואם זה יוון, הייתה מלחמת אזרחים עקובה מדם, 60,000 איש, אך הרג את, רצח את אחיו. אני אומר, אנחנו חייבים להילחם על העתיד שלנו פה, כי אין לנו מקום אחר. זה המולדת של שני העמים, וזה נאמר על הבמה אתמול פעם ועוד פעם.